אומר רש"י, וידבר משה וגומר, אף על פי ששמע שמיטתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר. לכמן בחומש דברים בפרשת ויתחנן, תחילת הפרשה, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים אתה חילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מיהיה בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, אמרה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בבאר ירדן נהר הטוב הזה והלבנון. משה רבנו התחנן הרבה להיכנס לארץ ישראל, תפקוף תתבב תפילות הוא התפלל על זה. במדרש רבה בפרשת וזאת הברכה מבואר תחנונים רבים של משה רבנו על עצם הדבר להישאר חי כל מתי שאפשר, כל כמה שאפשר עוד להמשיך בעבודת השם יתברך. לא שלא היה אכפת למשה רבנו למות, משה רבנו רצה כל רגע נוסף שאפשר לעבוד את השם יתברך. משה רבנו כל רגע שאפשר לעבוד את השם יתברך רצה לעבוד את השם יתברך, וכאן השם יתברך אומר לו שהמיטה שלו תלויה בנקמת מדיין. קודם יהיה מלחמת מדיין ואחר כך הוא נפטר. ואם כל זה אומר רש"י, אף על פי ששמע שמיטתו תלויה בדבר עשה בשמחה ולא אחר, כי כיוון שזה רצון השם והוא יודע בוודאות שזה רצון השם, השם אומר לו את זה לעשות, אין אצלו חשבונות. זה מה שהשם רוצה, הוא עושה את זה מיד. אבל לא רק עושה, אומר רש"י, עושה בשמחה. אבל צריך להבין, למה באמת התורה אומרת לנו, השם יתברך אומר למשה רבנו, את התלייה הזאת של הדברים זו בזו. העניין הוא כזה, השם ברך אומר למשה, מדיין באו על ישראל להחטיא אותם בעניינים של פריצות. כל עוד שלא ינקם נקמת השם במדיין לבטל את הקליפה הזאת, אז עדיין מה שמשה רבנו נתן לעם ישראל לא מספיק שלם. יש מהפגם שנהיה, מהכישלון שנהיה, כמו שכתוב בסוף פרשת בלק, היה על ידי זה פגם בעולמות העליונים, היה אחיזה של סתרי אחרא בעולמות העליונים בחלקים השייכים לעם ישראל, והיה צריך את הכוח של משה רבנו כדי לנקות מהפגם הזה. ולכן אי אפשר היה למשה רבנו למות בלי זה. ולא זו בלבד, אנחנו רואים. כתוב בתורה, בפרשת וזאת הברכה, בפרק למדלד, וימות שם משה, עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני, ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. למה הוא היה צריך לקבר מול בית פאור? אומר רשי, מול בית פאור, קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית, לחפר על מעשה פאור. וזה אחד מן הדברים שנבראו בערב שבת ונשמשות. היה צריך גם אחרי פטירת משה רבנו, שהאור של משה רבנו תמיד ישמור על עם ישראל, לחפר להם על מעשה פאור. אנחנו רואים בו חיבור בין הפסוקים האלו, בין מה שכתוב בפרשת וזאת הברכה בפרק למד ד' פסוק ו' על מקום קבורתו, וברש"י שם למה שכתוב כאן בפרשת מטות בפרק למד א' פסוק ב', שהיה הסדר נקום את נקמת בני ישראל מעת מדיינים אחר תאסף אל עמך. ובפגם של פאור אנחנו רואים בסוף פרשת בלק איך כתוב, וישב ישראל בשיטים, ויחל אל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהן, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף אדוני בישראל, ויאמר אדוני משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. היה שם פגם בשני דברים, גם עניין של גילוי עריות עם בנות מדיין, וגם עניין של עבודה זרה. ומי גרם את המכשול הזה? בלעם הרשע, כמו שרש"י אומר שם בפרק כ"ד ד' פסוק י"ד, מביא את זה מהגמרא, ואתה הנני הולך להמיל לך יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אומר רש"י, לך יעצך, מה לך לעשות ומה יעצה, אלוקיהם של אלו שונא זימה וכולי כדיתה בחלק. תדע, אומר רש"י, ראיה לזה שבלעם יסי יצא זולך שלם בזימה, שנאמר הנהנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, זה אצלם בפרשת מטות, כשהם החיו את נשות מדיין, אמר להם משה רבנו, ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל באדוני על דבר פור, ותהיה מגפה בעדת אדוני. אנחנו רואים כאן שהיה שתי חטאים, כל הזמן התורה מדגישה את זה, הגילוי עריות והעבודה זרה. מה זה בא ללמד אותנו? כשאדם חוטא בעניינים של הקדושה, מלבד החטא עצמו, זה גורם ריחוק בינו לבין השם יתברך. הרי עבודה זרה מה עניינה? אומר הרמב"ן, כך בואר גם ברמב"ם בהלכות עבודה זרה, אלו שעבדו עבודה זרה עם הבנה, הם לא היו מדומיינים לחשוב שהפסל ברא אותם. אדם לוקח אדמה, עושה מזה חרס ועושה מזה איזה צורה של איזה פסל, ולמחרת יגיד הפסל הזה ברא אותו, הוא זוכר שאתמול הוא יצר את הפסל הזה. יגיד הפסל הזה ברא את העולם, הפסל לא יכול לזוז. הכוונה הייתה כך, יש בעולם כוחות הקדושה ויש בעולם כוחות הטומאה. על ידי העבירה של עבודה זרה הם היו מקבלים כוח לינוק שפע מכוחות הטומאה. זה לא כדאי, לא רק שזה אסור, כי השפע של מכוחות הטומאה זה שפע רע, גם אם לרגע זה מתוק, לזמן זה מתוק, אחרי זה זה הורג אותם, זה הורס אותם. תחילתו מתוק וסופו מר. אבל עניינו זה רחוק מהשם יתברך, שבמקום שאדם ינוק ישיר מהשם יתברך דרך אורות הקדושה, אדם ייקח שפע שהלך מהשם יתברך באיזה דרכים הקלקלות לכוחות הטומאה ואינוק מהם. וזה ריחוק גדול מהשם יתברך. ולכן התורה כל כך החמירה באיסור עבודה זרה, בגלל הריחוק שיש בזה מהשם יתברך. שמעון. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה מעריך לבאר את חומר איסור עבודה זרה, שכל מי שעובד עבודה זרה, כי הוא כופר בכל התורה כולה, ובכל מה שהצטוו על ידי הנביאים, וכו' וכו'. למה זה כל כך חמור עבודה זרה? כי זה ריחוק מהשם יתברך. אבל צריך לדעת, שלא רק בגילוי הראיות ממש כמו בנות מדיין, ועבודה זרה ממש כמו בעל פאור, יש קשר בין הדברים. אלא גם בכל דרגה ודרגה. כמה שאדם יותר חס וחלילה מזלזל, אם מזלזל, השם ישמרנו בענייני הקדושה, זה גורם ריחוק גדול לנשמה מהשם יתברך. יש קשר בין שני הדברים. אף על פי שבעניין של בנות מדיין מבואר בחזל, זה היה על ידי שהם אמרו להם, בואו תשתחוו לעבודה זרה, בואו תעבדו את העבודה זרה. אבל שורש, יש שורש לכל דבר, השורש הוא רוחני. יש קשר בין חסרון הקדושה לבין הניתוק מהשם יתברך. ולצד שני, כמה שהאדם יותר קדוש על ידי זה, יותר הוא זוכה להתחבר להשם יתברך. משה רבנו, שהיה שיא הקדושה, עד שאפילו אהרון ומרים, אחי ואחותו, לא הבינו את קדושתו, כמו שכתוב בסוף פרשת בעלותך, הוא זכה גם לשיא החיבור להשם יתברך. כמו שבאותו מקום בפרשת בעלותך, שמדובר על הדרגה הגבוהה שלו בקדושה, שם כתוב את ההבדל בינו לבין שאר הנביאים בקשר להשם יתברך. שכתוב, ויצאו שניהם ויאמר שמעו נא דבריי, וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם, ויאמר, שמעו נא דבריי, אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. לכן עבדי משה, מכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה. זה מהמקומות שכתוב בתורה הכי בפירוש את העוצמה של הקשר בין השם יתברך למשה רבנו. זה פה, ויש בפרשת, יש בעוד מקומות אחדים, אבל פה זה מהכי חריפים. ואיפה זה כתוב פה? באותו מקום שכתוב על הקדושה העליונה שלו. כי שני הדברים האלו קשורים זה לזה. לדרגה של משה רבנו אי אפשר בדורותינו להגיע בשום אופן, כמו שכתוב בפסוק בפרשת וזאת הברכה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. אבל כל אחד כפום שיעור הדילי, כל אחד כפי דרגתו, כמה שאדם יותר נזהר בשמירת העיניים, כמה שאדם יותר נזהר בשמירת המחשבה, על ידי זה החיבור והקשר שלו אל השם יתברך מתחזקים. לא שחס וחלילה אם אדם לא מצליח לשמור את העיניים או את המחשבה, שיזלזל בקשר בשם יתברך יתבלב אחרי חוקלו, כמה שהוא ישתדל להתחבר, אז יהיה חיבור יותר חזק. אבל כמה שאדם שומר את עצמו בקדושה, על ידי זה החיבור האלוקי מתרבה אצלו. יש עוד בפרשת כי תישא על החיבור של משה רבנו להשם יתברך, ודיבר בפרק למדבר פסוק י"א, ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה. ומשרתו יהושע בן נון נער והמיש מתוך האוהל. זה גם לשון חריף, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. ואנחנו רואים עוד את העניין שהחיבור אל השם יתברך תלוי בעניין הקדושה בפרשת כי תצא. כתוב שמה, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כמה השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, זה תלוי כמה מחניך קדוש. הקדושה זה המביא הגדול להשראת השכינה. אז אנחנו צריכים לראות באמת איך אנחנו מרבים לקדש את עצמנו, איך אנחנו מרבים לחבר את עצמנו אל השם יתברך על ידי הזהירות בקדושה. וזה מתבטא בשני דברים, סור מרע ועשה טוב. כמה שיותר לשמור את עצמנו מהימצאות במקומות לא טובים, מקשר לדברים לא טובים, וזה צריך שמירה האדם על כל צעד ושעל, על כל דבר ודבר, להתרחק מכל קשר, מכל מגע, עם כל היכרות, מכל ידיעה, על שום דבר של ענייני פריצות חס וחלילה. זה דבר ראשון. והדבר השני, כמה שיותר להתחבר אל התורה הקדושה. כמה שיותר לשפוך את הלב להשם יתברך. כי אם האדם לא מתחבר להשם יתברך ולתורה הקדושה, אפילו אם ירצה לשמור את עצמו מכל משמר מהדברים השליליים, קשה מאוד הדבר שהוא יצליח. כי הסתרה חזק מאוד, וצריך עם כל הרצון הטוב של האדם לסלק מעצמו את הסתרה אחרא, לא מספיק הרצון הטוב מספיק. צריך סיוע של אורות הקדושה שבאים על ידי תורה ותפילה, והם מסייעים לאדם ומבריחים ממנו את הסתרה אחרא. בהפטרה בספר ירמיהו פרק ב', שומו שמיים על זאת וסערו חרבו מאוד נאום אדוני, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. מה הכוונה של הדברים? איפה חצבו בורות נשברים? העניין הוא כזה, מסביר הבעל שם טוב זצ"ל, כל העולם כולו ללא יוצא מן הכלל בעצם מחפשים דבר אחד, אורות רוחניים. גם אם לא יודעים שמחפשים את זה, את זה מחפשים. בכל דבר בעולם יש אור רוחני. כל אדם שרוצה משהו בעולם, שורש הרצון זה לאור הרוחני שיש באותו הדבר. אלא שיש אורות רוחניים שנמצאים במקום הנכון שלהם, זה בתורה הקדושה, במצוות, ושם נמצאים אורות חזקים, אורות מובחרים, ויש אורות רוחניים ששבועים בתוך כוחות הרע, שהם אורות יחסית בדרך כלל קטנים וגם מלוכלכים בכוחות הרע. היצר הרע מפתה את הבן אדם, את החיפוש של האורות, לחפש במקומות הלא טובים. אז זה אומר הפסוק, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. משל למה הדבר דומה, אומר לנו הפסוק. אדם הולך במדבר, שומע קול של בן אדם צועק, הצילו, הצילו, רחמיו נחמרים, הוא רץ לשם, לראות מי סובל, מה הוא רואה. בן אדם עומד בשמש הלוהטת עם האדר ביד וחופר וחופר. כבר חפר הרבה מאוד, עבודת פרח, רואים אותו מזיע כולו. שואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני צמא למים, ואני מכיר פה את המדבר. בעומק של 10 מטר מתחילים לקבל מים. בוא תעזור לי לחפור, נחפור יחד, נגיע ל10 מטר, יהיה מים. אומר לו, אתה יודע, אבל איזה מים? זה הרי מים שעברו דרך החול מהמעיינות שבאזור, מים מלוכלכים. אומר, מלוכלכים, אבל מים יותר טוב להיות צמא. אומר לו, ידידי היקר, במרחק 500 מטר מכאן, יש לך מעיין של מים זקים, צלולים. אתה יכול לשתות שם כמה שאתה רוצה בלי הגבלה. כל המים שמגיעים פה בעומק 10 מטר, זה רק מים שדרך החולות עברו לשם. אתה חופר 10 מטר, אתה מקבל קצת מים מלוכלכים, עובר שעה, החול מכסה את זה מחדש, והמים שוקעים למטה. מה יש לנו פה לעבוד כמו חמור? ללכת 500 מטר, זה 1,000 פעמים יותר קל מאשר לחפור 10 מטר. אתה עכשיו בקושי חפרת, אפילו עוד לא הגעת ל2.5 מטר. מה אתה משתגע? אומר לו, אני החלטתי, אני לא זז מפה. אני פה רוצה מים. אומר, תחשוב בהיגיון. אומר, אתה אל תלמד אותי מה לעשות. אומר, טוב, אז אני לא צריך לעזור לך לחפור. תשמע לי, במקום שאני לך, הוא הולך אל המעיין. האדם השני והאדם הראשון ממשיך לחפור ושואג, אצילו, אצילו, ממשיך בצעקות שלו. הוא אין לו, אומר, אין לי מה לרחם עליו. זאת אומרת, לחפור 10 מטר במדבר, אפשר לתקוע בתוך החול כשחופרים. אומר הנביא, זה בדיוק המצב. האורות העליונים זה המים החיים. ואיפה המקור שלהם? איפה השורש שלהם? השם יתברך. ואיפה המעיינות הזקים? זה התורה והמצוות. יש חלק קטן שנפל בשבי, בתוך הלכלוך, בדרכים הלא טובים, בעבודה זרה, בשאר עבירות. את זה בני אדם מחפשים. אומר להם הנביא, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם.